שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע טוב, ובאולפן אנחנו, איתן אבריאל וסמי פרט. סמי, אני ראיתי שצייץ איזשהו משהו על השב"כ, שכנראה הוא אחד הארגונים הבודדים בישראל שעדיין עובדים לא רע, לפחות לפי התוצאות, וסביב הרעיון הזה של להתחיל להשתמש בשב"כ להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית, אולי נפתח פינה, אני לא יודע אם יומית או שבועית או דו-שבועית, של מה עוד יכול לעשות השבק. אני חשבתי על הנושא של הדרכונים.
דרכונים, יוקר מחיה, פקקים, אם כבר רוצים להטיל עליו כל מיני משימות, אז
כן,
לא חסרות
טובים,
משימות.
בוא ניתן להם עוד כמה דברים.
אבל תשמע, כל ההצעה...
מבוזבזים כרגע.
אז זהו, מדובר בהצעה שהגיש חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, והוא אומר שהפשיעה הפלילית מאוד חמורה בחברה הערבית, היא מכת מדינה, אבל משטרת ישראל, למרות שהיא פועלת ללא לאות, היא נתקלת בחוסר משאבים, בריבוי עבירות ובשיטת הפעלה, שלא מותמת לחברה הערבית. ולכן אומרים, תביאו לנו את השב"כ עם כל היכולות שלו וכל הכוחות שלו, והוא יעשה את העבודה. אז בשב"כ וגם במשרד המשפטים אומרים, לא צריך לערב את השב"כ בעניין הזה, התפקיד של השב"כ זה סיכול טרור נגד מדינת ישראל, שמירה על הדמוקרטיה, וגם השב"כ לא רוצה לחלוק את היכולות המודיעיניות והמבצעיות שלו עם גופים חיצוניים לארגון. וזה הזכיר לי סיפור מאמצע שנות ה-90. אחרי הסכמי אוסלו, היה זינוק חד בגנבות רכב בשטחי ישראל.
נכון.
גנבו כלי רכב והעבירו אותם לשטחי יהודה ושומרון.
סבלתי מזה אישית לא מעט, אני חייב להגיד.
זה גרם
היה תקופה, כל שנה היו לוקחים לי את האוטו.
אז זה גרם לתעריפי הביטוח לזנק. נכון. וניסו לבוא ולראות מה הבעיה, איפה הבעיה. ואחד הסיפורים שרווחו אז, זה שהשבק אין לו שום בעיה עם גנבות רכב. הוא יודע איפה הצירים, הוא יודע איפה הגנבים, הוא יודע מי הגנבים. והוא גם לא רוצה לעצור את גנבות הרכב, מסיבה נורא פשוטה. השבק זקוק למודיעין, והוא זקוק לסוכנים ולמקורות מידע. ולכן אומר, 100% הם גונבים כלי רכב, אני יוצר אותם. אני מבהיר להם שאם הם לא ייתנו לי מידע על מאן דהוא, אני מעביר אותו לידי המשטרה. וככה לאורך זמן התקיימו בעצם שתי מערכות ביטחון. המשטרה חוסרת עניים בזה שהיא לא יודעת לעצור גנבות הרכב, השב"כ נהנה מגנבי הרכב ומשיג מהם מודיעין על מה שקורה ביהודה ושומרון, וככה השב"כ היה מבסוט והמשטרה פחות מבסוטית. אני לא יודע מה יקרה היום, אבל זה די ברור שהשב"כ צריך להשיג מודיעין על פיגועים. זה התפקיד שלו. אלימות בחברה הערבית, יש משטרה, יש בה עשרות אלפי שוטרים, יש לה מיליארדים של משאבים, קיבלה עכשיו תוספת של משאבים. אם היא לא יודעת לעצור את התופעה הזו ולבלום אותה, אולי צריך לפזר אותה.
כן, או שהנה רעיון מקורי, אפשר ליצור מיליציה של השבק. יש עוד מעט מיליציה של המשטרה. בוא נעשה מיליציה של השבק ומיליציה של המוסד.
אבל, אגב, זה, אבל זה גם יריעה ברגל למשטרה. כי אם המשטרה אומרת, אני לא יודעת, גדול עליי, אם גדול עלייך, אז למה? לא, גם שהתייחסו לך כאל גוף רציני.
והם גם לא השתדלו יותר בכלל, כאילו.
כן.
בכלל הזנחו את כל העניין הזה, יגידו, זה לא בעיה שלנו, המגזר הערבי.
המשטרה גם ממילא סובלת מבעיה תדמיתית, היא לא נתפסת איכותית מבחינת המשאבים שלה, האנשים שלה, היכולות שלה, המנהיגות שלה, כמו נגיד צהל, מוסד, שבק וכו'. הנה ההזדמנות שלכם לבוא ולשדרג גם את התדמית, ובוודאי לשפר את הביצועים ואת השירות לתושבים.
ואני
גם אם הם ערבים.
חייב להצטרף אליך פה ולהבהיר ולהזהיר. אנחנו קצת עשינו פה קצת הלצות עם העניין הזה, אבל אסור בתכלית האיסור שהשב"כ יעסוק בשום דבר שהוא בחברה האזרחית, כולל פשע אזרחי. כי הרי, ונתקלנו בזה כבר למעשה,
בקורונה ראינו את זה.
בחצי שנה הראשונה של הקורונה, סביב הרעיון של...
מעקבים.
להטיל על השב"כ את הנושא של המעקבים, ואת הנושא של האיכונים אחרי אנשים, כי המדרון הזה כל כך חלקלק, אם אתה מתחיל עם בעיות של פשיעה במגזר הערבי, אתה תעבור לבעיות של גנבות ועבירות קלות במגזר הערבי, ואחרי זה יעבירו אותך למגזר היהודי, ומפה והלאה, עד שאנחנו מקבלים KGB שנמצא בשליטת השלטון, שעוקבים אחריך בכל מקום, הדרך מאוד קצרה, ודמוקרטיה כבר נשכחה הרחק הרחק מאחור באבק של הסיפור הזה. צוחקים צוחקים, וזה באמת עצוב לראות את מה שקורה בחברה הערבית, ואת הפשיעה שם, ואת כמות הנרצחים והנפגעים שם, אבל אסור בתכלית האיסור להכניס את השבק לתמונה הזאת.
וגם אם בסופו של דבר כל גוף יעשה את משהו מופקד עליו, יעשה אותו בצורה טובה, אז אנחנו נקבל תוצאות יותר טובות. אבל ברגע שאתה מסיט את הכתובת, תמיד זה לא אנחנו, זה היוצאים המשפטיים, זה לא אנחנו, זה הפקידים, זה לא אנחנו, זה זה. זה לא המשטרה, זה השבק. אתה אף פעם לא נותן פתרון, אתה רק עושה משחק האשמות ו... מחליף האשמות ומחליף אחריות בלי לספק תוצאות.
אז כל הסיבות אני אפסול את הרעיון הזה על הסף, ומי שמצחקק עם הסיפור הזה שיזהר בלשונו שלא יקחו אותו יותר מדי ברצינות. בינתיים, הפעולות של ממשלת ישראל, אלה שממש בשטח, מעבירות את הסיפור הגדול האמיתי של העת הזו, והוא שההפיכה המשפטית והשליטה בבגץ הם לא יעד בפני עצמו, אלא רק אבן דרך שהממשלה מרגישה חייבת, שהיא צריכה לעבור כדי להפוך את ישראל למדינה יותר דתית, יותר הלכתית, יותר גזענית, וגם להפוך את שטחי יהודה ושומרון ליותר יהודית, וזה כמובן אומר גם לקחת יותר כספים מהתקציב ובכלל מכלכלת ישראל ולהעביר אותם יותר לנושאים הללו. אנחנו רואים את זה בצורה חדה וברורה, למשל בסדר היום של ישיבת הממשלה הבוקר, זו שהחלה להתכנס לא מזמן, שמכל האתגרים שעומדים בפני ישראל תעסוק במה? בשיקום הפארק הלאומי בסבסטיה. ואנחנו רואים את זה גם בשורה ארוכה של החלטות בנושאים של חשמל ושל ארנונה ועוד נושאים רבים אחרים. אבי ברלי, הפרשן הפוליטי שלנו, סיכם חלק, אפילו לא הכל, חלק מהרשימה, והוא יהיה איתנו.
אז בענייני כלכלה, אנחנו רואים בשבועות האחרונים כמה השפעות שליליות, גם של הריבית הגבוהה, של האינפלציה, של להטת המשק בשל אותה הפיכה המשטרית וגם סיבות נוספות. והנתונים הכלכליים ממשיכים להצביע לזהתה בצמיחה, וגם כשיש נתון טוב, כמו גידול במשרות העובדים הפתוחות, הוא מתמקד בענפים מאוד מסוימים, והשכר כבר בקושי עולה ביחס לביקוש. ויש גם התפתחויות בשוק המניות, אנחנו רוצים לדבר עליהם עם הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, אלכס ז'בז'ינסקי. אנחנו מתחילים.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
תראה, אבי, ההנחה שלי ושל רבים אחרים בכל מה שקשור לממשלה החדשה ולמה שקרה בארבעה חודשים האחרונים, המחאה וכן הלאה, היא שהממשלה צריכה ללכת ולכבוש את בגץ ולהחליש את בית המשפט כאבן דרך מרכזית, שלאחריה היא תוציא את הדברים החשובים לה באמת. הרי הבגץ רק צריך להוריד את הקיר הזה, ואז הם יוכלו ללכת ולעשות את הדברים שהם רוצים. דהיינו, יותר הדתה, יותר השתלטות יהודית על יהודה ושומרון, יותר ביזה של הקופה הציבורית עבור סקטורים של האנשים שנמצאים בקואליציה. והנה יש מחאה, ובינתיים הנושא המשפטי, אני לא יודע אם הוא נגנז, אבל לא מתקדם בגלל המחאה האדירה. אבל בעצם אתה בא ומספר, ואנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, שבכל מה שקשור לביזה והעברת כספים מישראל הגדולה לסקטורים הספציפיים, הם לא מחכים לבית משפט, הם כבר התחילו.
קודם כל אנחנו יודעים שבכל מה שקשור למגזר או לתקצוב במגזר החרדי, אנחנו כבר שם, אנחנו באירוע חזק ומזמן. שם באמת מדובר במיליארדים, ואנחנו עוד נראה את המספרים הסופיים לכשיוגש התקציב לאישור הסופי. מה שפרסמנו היום הוא פחות החלטות מגזריות יהודיות, אלא יותר החלטות שוטפות שקיימת בהן איזושהי הטיה, נקרא לזה ככה, לטובת המגזרים שציינת, מגזרי ממלכת יהודה, אנחנו קוראים לזה, היינו המתנחלים, החרדים והציבור הליכודי, או שזה מהלכים שוטפים שמלווים באיזשהו נרטיב, באיזשהו סנטימנט של נקמה. נקמה על מה? על זה שסיכלתם לנו את הרפורמה. כך למשל, יש איזושהי יוזמה אוצרית שלא קשורה בהכרח בהקמת הממשלה הזאת, בכינונה של הממשלה הנוכחית, והיא להקים איזושהי קרן ארנונה, מעין איזושהי קרן מאזנת שנועדה לקחת כסף.
לרשויות חזקות, לרשויות חלשות יותר.
להעביר אותן לרשויות החלשות כדי לתמרץ שם בנייה למגורים שהיא לא משתלמת כלכלית. זו יוזמה שלא החלה בממשלה הזאת. היא כמובן מקימה עליה את כל השלטון המקומי, לא משנה אם זה ימין, שמאל וכולי, ואז כשהקואליציה נדרשת לנמק או להסביר מדוע היא מקדמת בצורה אופן כוחנית, אגרסיבית, מהירה מאוד את הקמת אותה קרן, מגיע מרכז הקואליציה לוועדת הכספים ביום חמישי, וכבדרך אגב אומר שם לכל ראשי הרשויות, תראו, יש קורלציה בין מי שנמצאים פה בחדר ומתנגדים לקרן הזאת לבין הרשויות שתמכו במחאה נגד הרפורמה הצודקת שאנחנו קידמנו, אז נעדו את מקומכם, כלומר, אתם אלה שפעלתם נגד הממשלה, עכשיו הנה המחיר שאתם צריכים לשלם. כלומר,
ובאמת יש כזו קורולציה? ממה שאני הסתכלתי...
ברור שיש קורולציה.
לא, ממה שאני הסתכלתי ראיתי קודם כל גם ראשי רשויות שהם איתם הליכוד, שהם נדרשים לשלם יותר ולהעביר את זה לאחרים, כלומר גם הם לא מתים על הרעיון הזה.
ברור, קודם כל אין היגיון במסע הנקמה הזה, בלי שום קשר, אין גם היגיון אפילו הפשוט ביותר שיש. רק בגלל שתל אביב, לכאורה, או הרי הלוויין של תל אביב, הן הנפגעות הגדולות ביותר, היינו רמת גן, הרצליה וכו', אז נלך בכל הכוח ונוציא להן עין, נוציא להן שתי עיניים, גם אם זה כרוך בהוצאת עין עבורנו, אמוציונלי לחלוטין, חסר כל היגיון, הוא מאוד ילדותי, מאוד מפחיד, מכיוון שבא גורם שלטוני ואומר, תראו, אנחנו כבר לא מקדמים דברים עכשיו לפי היגיון, אלא לפי איזשהו מסע התחשבנות, איזשהו קמפיין נקמה שאנחנו מנהלים, וזה עכשיו מה שמכתיב את הדברים.
אבל זה לא נכון באמת, הרי לצורך העניין, אם יימצא הנוסחה הגואלת והמחאה תשכח לזמן מה, אף אחד לא ישנה את התוכנית שקיימת כבר מממשלות קודמות לקרן האיזונים. שאגב, לתפיסתי, אם עושים אותה נכון, היא לא רעיון כל כך גרוע.
יש פה ויכוח לגיטימי, קשה מאוד, דרך אגב, להכרעה. גם פה, דרך אגב, יש הטיות. למשל, אתם יודעים שההתנחלויות מוחרגות מאותה קרן. כלומר, יישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק, מקבלים גרייס פה. לא חייבים להעביר כסף. הנה לכם צ'ופר למגזר המתנחלי. יש פה דילמה, יש פה טיעונים לכאן ולכאן, מצד אחד צדק חלוקתי, שאנחנו מבינים שיש מאחוריו היגיון, בכל זאת המדינה משקיעה המון בתשתיות במרכז הארץ, ומעודדת למעשה פריחה עסקית שמתרגמת לארנונה עסקית, ולכן הם נהנים יותר מכספים שמשקיעים, מכספים שמגויסים למעשה על ידי כלל הציבור. מאידך, למה אני כתושב עיר גדולה צריך לשלם ארנונה מהגבוהות בארץ, אם לא הגבוהה שבהן, כדי שהכסף הזה ילך למימון השקעות בעיר אחרת.
זה אותו היגיון של מס הכנסה פרוגרסיבי. למה אני, אם אני מרוויח הרבה כסף, אז אני צריך להתחלק עם אחרים?
לא, זה גם קשור לעובדה שיש ערים שיש בהם הרבה מאוד שטחים מסחריים, שאפשר לייצר שם הרבה מאוד הכנסות ארנונה, ויש כאלה שאין להם שטחים מסחריים, או שגם אם יש להם, אתה לא יכול לגבות שם ולייצר שם הרבה מאוד הכנסות. אז אתה אומר, אז יכול להיות שההכנסות ארנונה זה לא משאב רק עירוני, הוא משאב, למה, חצי לאומי.
לא לכולם יש נמל או לחוף ים, כמו שציין שר האוצר באחד מהדיונים. מצד שני, באים ראשי רשויות ואומרים, סליחה, למה אנחנו לא יכולים להיות מתוגמלים עבור הצלחה שלנו בניהול נכון? כלומר, במה אני אשם עם 96 או 97 אחוזי גבייה בארנונה, בכך שאני צריך לממן עירייה ששם כל הכסף שנכנס זורם לקבלנים או למקורבים, ואחוזי גביית הארנונה עם 40-30 אחוזים, ולמה אתם מבקשים איתנו לממן את חוסר היכולת שלכם, את האימפוטנטיות שלכם, באכיפת חוק ובאכיפת ניהול נכון באותן ראשי רשויות, איפה התמריץ? יש טיעונים לכאן ולכאן, אני מעריך שבסופו של יום זה ייסגר בפשרה, אבל האדם הרע, הנרטיב שלמעשה הקשר מלווה למעשה את כל הדיון, עולה אפילו, טף אפילו על פני השטח באמירות כאלה מטריסות, כלפי מרכז השלטון המקומי, שאנחנו צריכים להזכיר, כן, מי שעומד בראשו, גם כן, דרך אגב, ראש עירייה די חזקה, מודיעין, זה חיים ביבס, הוא אחד מבחירי הליכוד. וזה רק מקרה אחד, יש לנו מקרים נוספים. שימו לב, דרך אגב, בצורה אירונית אפילו, מקרה מאוד אירוני, החלטה של מירי רגב, ככה שעברה די בשקט בשבוע שעבר, שהיא נוטה להסכים להקמת שדה תעופה ברמת דוד, אותו שדה שבכהונה הקדנציה הקודמת
שלה. כן, היא רצתה דווקא בשבטה, סמי, אתה כתבת על זה 200 פעם.
לא בשבטה, בנבטים.
בנבטים, סליחה.
היא עשתה סיבוב על הנגב לפני הבחירות, אבל עכשיו היא קיבלה את העמדה של משרד הביטחון בעצם, ושל הוועדות שאמרו שרמת דוד יותר הגיוני מאשר בנגב.
מה קרה שהשרה הפכה את דעתה בתוך פחות משנתיים בסוגיה כזו, והיא זה קשור לעובדה שמן העמק יצאו יצאו ראשי המחאה. אתה מבין, זה משהו שנכנס בתוך השיח, אנחנו לא רוצים...
נקמה בשקמה ברסלר.
למשל.
כן, כן.
דרך אגב, מי שגזרו קופון, מי שמיירו לגזור קופון על ביטול הקמת השדה ברמת דוד, זה יש עתיד, זה מפלגת העבודה. יש עתיד עם הלובי שם של העמק, ומפלגת העבודה, שניהם פקדו שם בעמק ישראל, שניהם יירו לנוסף בדגל הזה שהנה, הבאנו לכם את התשורה הפוליטית, ממשלת השינוי, וביטלנו את השדה ברמת דוד, והיא מחזירה את זה מיד כשהיא נכנסת לתפקיד. שוב פעם, זה מסתובב בשטח, וזה כמובן חלק מתוך פסיפס של החלטות. בראשן, למשל, הסיפור הזה האחרון של מאפיית אנג'ל, שימוש באיום לשלול את תעודת הכשרות של המאפייה, מכיוון שיושב ראש דירקטוריון המאפייה, עומר בר-לב, השתתף בהפגנת אחים לנשק, שנעשתה בגינה ציבורית הסמוכה לביתו של האדמו"ר הרב אדלשטיין. בטוויטר, בדף הטוויטר של יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מטילים ספק, מפקפקים, בכשירותה של תעודת הכשרות שמחזיק העסק, רק בגלל אותה השתתפות של היושב ראש.
שזה עזוי לחלוטין, אתה יודע, בעלי השליטה באנג'ל הם לא במיוחד שמאלנים ידועים בקהילה, אולי אפילו להפך. יושב ראש, בסדר, הוא אפילו לא מנכ״ל, הוא בטח לא בעלים.
רזוי לחלוטין, אבל הנה, הרחוב גואש, וזה הנרטיב שמסתובב, זה הסנטימנט, והם מתחילים שם עם רק התחלנו, אתם חושבים שהחרדים הם מטומטמים, או שהם פריירים, חכו ותראו, זה בערך, זה המלל, זה הטקסט, באותם טיוטים, והנה יוצא מסע חרם שהפוליטיקאים נגררים אחריו, כדי לנקוט חרם תכני, כדי לפגוע בהכנסות החברה הציבורית הזאת.
כן, אבל אבי, אני רוצה רגע שתסביר לי משהו, יכול להיות שאין הרבה היגיון, אבל את ההיגיון של הצעדים הללו. כי אם אני מתרשם נכון, מאז שהשיקו את ההפיכה המשפטית הזו, כל צעד כזה, תקצוב נגיד לא הוגן, או החלטות כאלה מקוממות, מאוד פוליטיות וכו', וודאי חרם, הוא רק מתדלק את המחאה. כלומר, זה מסוג הדברים שגורמים למחאה לא להתפזר. מישהו בממשלה, בקואליציה, לוקח בחשבון שההחלטות האלה של אצבע בעין, הם הדלק הכי אפקטיבי למחאה?
לא, אני חושב שמזה נבנתה המחאה במשך כל השבועות האחרונים. מן האטימות הזאת, מחוסר ההבנה, ואתה יודע, זה כאילו צד אחד נבנה באמצעות התרלה, ובאמצעות חיבת אצבע בעין, הוא חושב שהוא נבנה מזה, ומגייס צמיחה בזכות התרלות. וצד שני, מתדלק את המחאה שלו בדיוק בזכות אותם דברים. שימו לב, באופן מחזורי כמעט, ריטואלי, כמעט לפני כל הפגנה גדולה בשבת במהלך השבועות האחרונים, נעשתה איזושהי פרובוקציה בקואליציה כנגד סדרי מנהל תקין, או כנגד המאזן הדמוקרטי בישראל. כל פעם ביום חמישי או ביום רביעי פשוט טסה לנו איזושהי התרלה מסוימת מצד הקואליציה, שבגינה כותבים ראשי המחאה, הנה קיבלנו את מה שרצינו.
אגב, יכול להיות שהם פשוט באים ואומרים, את המחאה הזו לא נצליח לפזר בשום מקרה, אז בואו נעשה מה שבא לנו.
אין שם חשיבה, זה פשוט טבע. זאת פשוט ההתנהלות.
זה לא דברים שבאמת עוזרים לאף אחד.
אין איזה הנהלה ראשית שכאילו באה ואומרת, בוא נמנן פה את הפרובוקציות והתרונות.
כן, טוב, מה לעשות? יאיר נתניהו נמצא בחופשה.
זו קואליציה, אלה מפלגות למעשה, שנבנו ושיצאו לבחירות בישען על התרלות ועל פרובוקציות ועל התרסה ועל הצסה.
ועל קריצה, לבייס שלהם. כלומר, כל הזמן לשמור על קשר עין עם הבייס, להגיד להם, שמו, הישגים אנחנו לא מביאים לכם, אבל את הצד השני אנחנו מעצבנים כמו שצריך.
בדיוק, והיות שהמעשים שלנו כל הזמן הם לעומתיים וכל הזמן מטריפים, מן הסתם, בהגדרה, הם מציפים את הצד השני וגורמים רק לליבוי המחאה. אני חושב שכל ממשלה אחרת הייתה איזשהו מורידה את המפלט. אני חושב שראש הממשלה, למשל, מנסה להוריד את המפלט, את גובה להוות, כמעט מדי שבוע הוא מנסה להוריד, 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 והנה קופץ לו על היצן התורן עם איזושהי שטות. זה למעשה הבעיה עם הממשלה הזאת, גם בצורת ההתנהלות, גם בנרטיב שהיא בוחרת לנמק את המהלכים שלה, וגם בחוסר היכולת לתפקד בצורה יעילה ומושכלת, מה שמעשה יוצר וקום שלו נכנסים כל מיני מהלכים הזויים, לא הגיוניים, שמתדלקים את המקפים דלק.
בוא תספר לנו על הדוגמאות האחרונות בסדרת ההטרלות הזו. הנושא של החשמל, החשמל הקשר, שלי זה דבר שאני מסתכל על הדבר הזה, ואני לא מצליח, אני לא מצליח לחזור לשגרה אחרי הסיפור הזה.
תראו, אפשר לכתוב,
כי במהותו הוא כל כך, תשמע, זה שייך לארץ נהדרת, או לחמישייה הקאמרית, אני לא יודע מה.
תראו, הסיפור של החשמל הקשר נולד בכלל בבעיה במצוקה אמיתית. להיות שיש באמת קהילות, בטח הם לא כאלה גדולות, מדובר בסך הכל ב-150,000, 200,000, גג 300,000 איש בישראל, שלא מחוברים לרשת החשמל, חרדים מאוד אדוקים, שלא מחוברים לרשת החשמל, מכיוון שהחשמל מיוצר לאורך כל השבוע, גם בשישי ושבת, לכאורה לא קשר, ולכן הם נעזרים בגנרטורים פרטיים, או בכל מיני ספקי משנה, שגם גובים מהם מחירים מופקעים, וגם מחברים אותם בחיבורים פיראטיים ומסכני חיים.
שזה אומרים לי שזה מאחרים בחברה החרדית בעצמם עושים.
לא, אבל איפה? איפה באמת יש מישהו שלא מחובר לחשמל? מה, בבני ברק, בירושלים?
ביתר, מודיעין, ירושלים, קבוצות מסוימות בבני ברק, אלה קהילות מאוד מובחנות, אופם, לא הרבה, 150-200 אלף איש, שמנותקים, מחוברים באמצעות בחיבורים פיראטיים, מקבלים חשמל במחיר מופקע, ולכאורה על הגב שלהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מקימים עכשיו שכונה חדשה בבני ברק, בבני ברק צפון, באמת משהו גדול, נדמה לי שסביבות 2,000 יחידות דיור, אולי יותר. עבור השכונה הזאת אנחנו רוצים לעשות איזשהו פיילוט ולייצר חשמל, ולספק לשכונה הזאת חשמל, שלמעשה יסופק או ייוצר בימי חול בלבד ולא בשישי ושבת.
מה צריך מתקן הגירה יקר?
מתקן, יש טכנולוגיה היום, טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה להגירה, היא הטכנולוגיה שהולכת לשטוף את העולם ואת ישראל, אנחנו מאוד מקווים במהלך העשורים הבאים, טכנולוגיה שמאפשרת לקלוט חשמל, לעצור חשמל שמיוצר ולספק אותו במועד מיוחד יותר, והנה יש לך את הטכנולוגיה, אנחנו רוצים שעבור השכונה הזאת נקים מתקן הגירה, יצבור חשמל, יספק אותו לאורך ימי החול וביום שבת ישבות. רוקחת בני ברק איזשהו דיל עם חברת החשמל, ואת הדיל הזה קודם מכניסה את זה כמובן בהסכמים הקואליציוניים, רוצים להגדיר את זה כפיילוט, סוגרים איזשהו עסקה עם חברת החשמל, גם לחברת החשמל אסור להקים את המתקן הזה, אבל זה נשאיר שנייה בצד, זו הפרה של הרפורמה, סוגרים שני אלה ביניהם דיל ומביאים לממשלה. לממשלה דרך אגב, מדבר על משרד האוצר ומשרד התשתיות, זה פרויקט נורא קטן, זה לא משהו שהוא כן. עכשיו ממש בנפשם. יותר חשוב לספק חשמל לגוש דן, כי בעוד 3-4 שנים אין לנו חשמל, די חשמל בתל אביב, אנחנו מוצאים לספקות חשמל החל ב-2027, אין די חשמל בתל אביב, זו הבעיה יותר בגוש דן, זו הבעיה יותר דחופה מבחינת המשק, גם שם יש ויכוחים, בסוף לא נעלה עכשיו את המאזינים, אבל הגיעו לאיזשהו דיל גדול בתחום חשמל בין משרדי האוצר, משרד התשתיות וחברת החשמל. חברת החשמל תקים כמה תחנות כוח קטנות, חדשות, ניידות, מהירות ברידינג שבצפון תל אביב. בתמורה יופשרו 4 תחנות כוח פרטיות באזור המרכז, וכצ'ופר, כעמלה סליחה, עבור החרדים, עבור זה שלא יתקעו את זה פשוט בוועדת כספים או בוועדת הפנים, ששם שיהדות התורה מחזיקה באותן ועדות, ניתן לחרדים את הסיפור של החשמל הכשר. מה קורה? אותן תחנות כוח פרטיות אמורות לקום באזור דרום השרון, כפר סבא, ראש העין, יש שם לובי מאוד חזק, לובי מוניציפלי מאוד חזק נגד הקמת תחנות כוח.
ברור, נימבי קלאסי, אף אחד לא רוצה את המפעל על ידו.
נימבי קלאסי, אף אחד לא רוצה שם את התחנות, הם השיגו התחייבויות גם מהאופוזיציה של היום, ויש להם גם התחייבות מצולמת לפני כמה שנים, מאחד בשם בנימין נתניהו, צולם, הם שם לא סומכים עליו, צולם אומר שהוא לא ייתן ידו להקמת תחנות כוח פרטית במקום ההוא, איך שמבינים שהולכת להיות הצעת מחליטים היום בממשלה שתאשר את הקמת תחנות הכוח הפרטיות האלה, נשלף אותו סרטון מעבר, מופץ בקבוצות הוואטסאפ של הליכוד, לשכת נתניהו נכנסת לפאניקה, 22:00 ביום 50 מורידים הנחיה לבטל את כל העסקה, לא להעלות את זה לממשלה, אבל דבר אחד בו לא נוגעים, זאת אומרת, העמלה לחרדים לא נוגעים, כלומר עסקה אין, אבל עמלה יש, וכך יוצא שאין למעשה היום החלטה על הסדרי החשמל, בגוש דן, הסדרים שיצילו את תל אביב מעלתה בעוד 3-4 שנים, מה שיש זה רק את התשלום, את התשופר לחרדים, החשמל הקשר, וזה תאשר היום הממשלה, תקים איזשהו מתקן הגירה בבני ברק, על ידי חברת חשמל, שיספק חשמל קשר כפיילוט לשכונה חדשה בבני ברק, התשלום כמובן 150 מיליון שקל,
מתקציב המדינה. כן, טוב, אז אם בשיחה איתך בשבוע שעבר למדנו ששמאלנים כבר לא יכולים לקבל תפקידים בכירים בשירות הציבורי, אז עכשיו אנחנו מבינים שיורדים לרמה הבאה ומנסים לדפוק את השמאלנים באופן מדויק יותר ואת עם ישראל באופן כללי יותר בכל מקום שרק אפשר.
אפשר להתעלם פשוט
מצבר
המקרים האלה,
בחשמל ובשירות. לא, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, זה דברים שצריכים לייצר בבגץ.
לעוד החלטות, אתה יודע מה, יש מישהו יגיד ויסתכל על זה במובת מגבלה ויאמר, תשיבו, כל צד נלחם בכלים שיש לו. נציגי המחנה הליברלי נלחמו באמצעות שוק ההון וההייטק והטייסים, וממלכת יהודה נלחמת בכלים שיש לה, שזה הכשרות והשליטה במסדרונות הפרלמנטריים, ובוא נראה, מי יכבד את האור האחרון, תפתנו
שם. כן, בדיוק.
יפה, אבי בראלי, תודה.
נלחמת האחים החלה, לפחות ברמה הכלכלית.
תודה.
אבי בראלי, תודה.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, אנחנו רוצים על כמה עניינים כלכליים שוטפים. אתה מעלה הבוקר את התחזית לאינפלציה פה בישראל מ-2.6 ל-2.8 אחוזים. אתה אומר שהציפיות של האינפלציה הגלומות בישראל גבוהות משמעותית ממדינות אחרות בכל הטווחים. איך אתה מסביר את זה למרות העלאות הריבית האחרונות והתחופות?
תלוי איזה מדינות גם. אנגליה, למשל, מצב עוד יותר גרוע.
האמת שאני לא יודע להסביר ציפיות כל כך נמוכות במדינות האחרות. את הציפיות בישראל קל לי להסביר, כי זה סך הכל מגלם ירידה באינפלציה במהלך השנה, בעקבות משק שנמצא בעתה בצמיחה, ובעקבות ירידה במחירי ייבוא. אבל ציפיות כל כך נמוכות באירופה ובארצות הברית, מבחינתי זה די תעלומה, נראה לי יש להם ערכות מאוד אופטימיות לגבי ירידה באינפלציה.
ואצלנו, על סמך מה אתה מעלה את תחזית האינפלציה, מה גורם לך לחשוב שהעליות המחירים פה יהיו גבוהות יותר ממה שחושבים?
אז קודם כל, עלייה בתחזית נובעת מאותן הודעות ששמענו לפני שבוע על עלייה במחירי החלב, וכתוצאה מזה ממש שטף של הודעות של כל החברות על התייקרות מוצרים, גם מפוקחים וגם לא מפוקחים, וגם מוצרים אחרים חוץ מהמדף של החלב. כך שמכל ההודעות האלה אפשר להסיק שכנראה שבמאי אנחנו נראה התייקרות במחירי המזון, וזו אחת הסיבות. הסיבה השנייה היא שהשקל די התבסס בסביבה של מעל 3.6 מול הדולר, 3.65, זה כבר לא זמני, נראה שאנחנו שמה, וזה מהווה פיחות די משמעותי לעומת איפשהו. אגב, אם לא היה כל אירוע פוליטי על פי התנהגות של מדד מניות האמריקאי, היינו אמורים לראות שקל באזור 3.35, 3.4, נכון. משהו כזה, זה לפי הקשר שהיה לנו.
אז זה פיחות... בעצם כבר תרומה של 10% לעליית מחירי היבוא.
נכון. נכון,
לפחות
נכון.
בדולרים.
לא, זה לא אחד לאחד, כן, כי יש מטבעות שונים ולא הכל מייקרים מיד, אבל על כל 10%, על כל אחוז של פיחות, בדרך כלל אינפלציה עולה בעשירית אחוז. כך שאם פיחות היה נגיד 6-7%, אנחנו קיבלנו 0.6-0.7 לאינפלציה אמורים לקבל במהלך השנה.
רק בגלל שער חליפין.
כן, okay. תאמר לי... אתה מעריך שהצמיחה בישראל תתמתן, תרד ביחס לתחזיות לתחזיות הקודמות, ואתה מבדל או מפלח בין הענפים השונים. בוא ספר לנו את התמונה שאתה רואה, גם בהתחשב כמובן בדינמיקה של מה שקורה בישראל ובחוסר אמון שיש כלפי האוצר.
מה שניתן לראות כרגע מבחינת נתונים שוטפים בישראל זה שהמשק מתמתן, אבל באמת אין פה קצב אחיד. קודם כל שוק העבודה עדיין די חזק, מגייסים עובדים ויש ענפים שחסרים עובדים. ברור מאוד שענף הנדלן, כל מה שקשור בנדלן, גם נדלן למגורים וגם נדלן מסחרי, משרדים, נמצא בהאטה משמעותית, כי זה ענף שהוא מאוד רגיש לריבית וגם רגיש לתעשיית ההייטק. תעשיית ההייטק גם היא בהאטה משמעותית. אנחנו רואים הודעות של החברות, שומעים כל מיני סקרים ודיווחים, וגם רואים מה שקורה בעולם. חוץ מזה, לא רואים איזושהי ירידה משמעותית בענפים אחרים, גם הלמ"ס פרסם סקר חברות, כן יש ירידה בציפיות מסוימת, אבל בינתיים מדווחות על התרחבות. מעניין יהיה לראות בשבוע הבא נתוני תמ"ק, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון, ולראות עד כמה האירועים שקרו פה השפיעו באמת על הצמיחה.
כן, כי אתה לא יכול בסופו של דבר שתהיה לך אתה בהייטק ותהיה לך אתה בנדלן, וזה לא יגיע בסוף גם לשירותים, תעשייה, מפעל שמייצא לחול, והביקוש שם נותר חזק, בסדר. אבל לאנשים יש פחות כסף, חלק מהאנשים לא עובדים, זה אמור איכשהו להתגלגל, בסופו של דבר לכל המשק, ודאי לתחום של השירותים. אנחנו מדברים על גוש דן ואתה בהייטק.
כן, זה אמור להגיע, בוודאי, רק שצריך לקחת גם בחשבון כמה דברים שהם קצת חריגים בתקופה הזאת. אחד, שאנחנו במצב שעדיין חסרים עובדים, זה לא כל כך נפוץ בדרך כלל בכניסה למשבר, בדרך כלל חברות די מהר מתחילות לפטר, וזה לא, זה לא המצב היום. ושתיים, שכפי שגם דיווח בנק ישראל לא מזמן, בתקופת הקורונה הציבור בישראל צבר חסכונות שהם שווה ערך ל-12% תמ"ק, זה בערך 200 מיליארד שקל, שעוד לא התחילו לבזבז אותם לפחות לסוף השנה, כך שגם פה יש קרית ביטחון שהיא ממשיכה, מה שנקרא, לשמור על המשק ולהאט את אותה כניסה להאטה שאנחנו מדברים עליה.
קיצור, אוכלים חסכונות.
אז תשמע, אחרי כמה חודשים שראינו שהבורסה בתל אביב מפגינה ביצועי חסר בהשוואה לעולם, אנחנו רואים איזה תיקון מסוים, אתה כותב עליו, תשואה עודפת אפילו של 4% בשוק המניות הישראלי בשבועיים האחרונים, והסיבה לכך היא בעצם שהסיכון לאישור ההפיכה המשפטית בעצם ירד.
יש פה כמה סיבות, אני חושב. קודם כל, בכל זאת איזושהי רגיעה בחזית הזאת של הרפורמה המשפטית, אנחנו פחות עם הכותרות יומיות, עם אוטוטו הרפורמה עוברת, בלי הסכמה.
זה שווה הרבה כסף הדבר הזה, אה? יש כן. רפורמה, אין רפורמה, הדבר הזה אתה יכול לחמת אותו במיליארדים של שקלים של שווי לבורסה.
נשמע, מסתכלים על הביצועים של הבורסה ברבעון הראשון, וזה די ברור, כן, מה השפיע פה. דבר שני שקרה פה זה שבכל זאת אנחנו בעולם הפיננסי, לכל דבר יש מחיר, ובתקופה שהבורסות בעולם עלו, ובישראל הבורסה ירדה, נוצר מצב שהבורסה בישראל היא יחסית די זולה בהשוואה לבורסות אחרות, לדוגמה אמריקאית, וגם זה יכול למשוך משקיעים. והדבר השלישי, שאנחנו גם בעולם יחסי, בגלל שבחודש, חודש וחצי האחרונים, העולם מתעסק עם המשבר של מניות הבנקים בארצות הברית, אז הסיכון שם עלה, וכתוצאה מזה אנחנו אולי נראים קצת יותר טוב, לא אבסולוטית מה שנקרא, לא שנהיינו יפים יותר, אבל אחרים נהיו מכוערים יותר.
בוא ניתן לסיכום, תגיד לנו, אחרי עליית הריבית בארצות הברית בסוף השבוע, אז ההנחה שם היא שזאת הייתה העלייה האחרונה לגל הזה. מה אצלנו?
אצלנו אנחנו מחכים לפרסום של מדד המחירים בשבוע הבא לחודש אפריל. אם המדד יצא נמוך, יכול להיות שגם אצלנו סי בריבית כבר, מה שנקרא, מאחורינו, אבל יותר, סיכוי יותר גבוה הוא שאם המדד יהיה בצפי, ובטח אם הוא יהיה גבוה מהציפיות, בנק ישראל יעלה ריבית בעוד 0.25%, ואז אולי שם אנחנו נמצא את הסי בריבית, ככה מעריכים השווקים, וזה נראית להערכה סבירה.
יפה. אז זהו, כל אחד מאיתנו יצטרך בתקופה מאוד שונה הזו, ביחס לאיך שהיה בימי הקורונה, ובוודאי לפניה, להחליט אם להפקיד את הכסף בריבית של 4-5% טובים ובריאים, או להסתכל עם בורסה שקצת כיום נראית סימפטית ביחס לבורסות אחרות בחול שטסו, בזמן שאנחנו התבחבשנו פה עם המחאה. אלכס, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. יום טוב, להתראות.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן, נגיד לך תודה.
סמי, אני מחזיר לך את התודה.
יפה, אז נגיד גם תודה לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר ניפגש שוב בשעות האלה, פחות או יותר. להתראות.